היום לתקופה הזאת של בין המוצרים להמשיך במה שהתחלנו בעניין העיניים וכוח ההסתכלות רק מזווית אחרת בכוונות ראש השנה לאריזל מצינו חלוקה של חודשי השנה לפי איברי הראש והרב כותב כיסת חודשי הקיץ מכוונים לצד הנקבי של השנה חודשי הקיץ הם החודשים של ההתפתחות של הגילוי ולכן באופן טבעי הדבר מיוחד לחלק של הנקבה שכוחו לגלות אנחנו יודעים שהנקבה היא הגילוי ולכן במחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם בגמרא האמת העולם נברא בכוח הזכר שלו בתשרי אבל הוא התגלה בניסן תרתי משמע לא רק בעניין של חודשים הרי הזמן לא קיים לבריאת העולם אלא שאפשר לומר שרק כשעם ישראל נהיה לעם אז נברא העולם ומתי עם ישראל נהיה לעם? בחודש ניסן זאת אומרת שהעולם נברא בתשרי אבל הוא התגלה בניסן אז זה לא אומר באותו תשרי באותו ניסן של אותה שנה אין שנה כן? אלא ברעיון הרעיון של תשרי זה רעיון של זכר ורעיון של ניסן זה רעיון של גילוי לכן עם ישראל קשור לגילוי גילוי של מה? של האלוהות בעולם הזה ולכן החודש הזה ניסן לכם שייך לעם ישראל למה החודש שייך לעם ישראל? כי הוא ממש כדוגמת כנסת ישראל וזוגו של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מיוחסים בטבע שלנו לחודש ניסן. ולפי החילוק הזה, החלוקה הזאת של הארי הקדוש, יפה שיש מדרגה של שישה חודשים בשנה, וכל המדרגה הזאת של שישה חודשים קשורה לנקבה. כלומר, לכנסת ישראל. כנסת ישראל יש לה כביכול חצי שנה שמתחילה מניסן. ניסן, יר, סיוון, תמוז, אב, אלול. כל החודשים האלה שייכים לגילוי כן של המלכות. כל החודשים האחרים, תשרי, חשבן, תשלב, תבט, שבט ואדר, הם כביכול כן חודשים ששייכים יותר לזכר, לזריעה. זה דבר שהוא יותר בנון, עדיין לא נראה. לכן החודשים שמכוונים לצד הנוקדי של השנה, דהיינו לבחינת המלכות, כנסת ישראל. לפי חלוקה זו, יוצא, כי חודש ניסן עומד כנגד הגולגולת של הנוקבה. למה? כי זה החודש הראשון. חודש הראשון של הנקבה. כל פעם שאנחנו מתחילים במדרגה ראשונה של כל דבר, אנחנו מתחילים מהגולגולת, שזה החלק העליון. לכן, בגלל שאנחנו מתחילים בחודש ניסן את הנקבה, מתחילים מהגולגולת. לכן, חודש ניסן הוא כמו הגולגולת של הנקבה. אחרי זה, חודשי אייר וסיוון, כן? אחרי ניסן באים אייר וסיוון, כנגד שתי האוזניים. חוצה תמוז ואב כנגד עיני הנקבה וחודש אלול כנגד החותם אז יש לנו גולגולת, שתי אוזניים, שתי עיניים וחותם מה? תלוי אם אתה מדבר על פנימיות באוזניים יש פנימיות גבוהה יותר כן פנימיות האוזן אפילו בבפנים מגיע למדרגה גדולה יותר יש מחלוקת בעניין הזה כן בתורת הסוד אז זה לא כל כך פשוט מצד אחד הן גבוהות יותר מצד שני הן פחות גבוהות כאן לפי החלוקה הזאת יוצא שזה גבוה יותר מבחינת המיקום וידוע הרמז הנמצא במגילת איכה ונוגע לחורבן בית המקדש בחודשי תמוז ואב כן? כמו שכתוב שם באיכה א' על אלה אני בוכיה עיני עיני יורד המים התייחסנו כבר לפסוק הזה, עכשיו אנחנו מתייחסים אליו שוב בזווית אחרת, מחודשת. אבל עד שלא חרב פן הבית, חסר א', אם אתם רוצים לתקן, עד שלא חרב הבית, מה היה תפקידם של עיני הנוקבה? כלומר, אני מבין שאתה מייחס את העיניים לחורבן, עיני עיני יורד המים, זאת אומרת דמעות. אבל לפני זה, לא כל החיים היה חורבן בית המקדש. כן, היו הרבה שנים שלא היה חורבן. אז איך היית מתייחס לעיניים? מה, רק העיניים זה רק דמעות, זה רק כדי לזכות? אין משהו אחר בעיניים? אין להם תפקיד אחר? זאת השאלה. האם הן נוספו אך ורק בשביל עניין הבכי? שבעקבות החורבן חוב ושלום? למה כשמייחסים את העניין של העיניים, מיד אנחנו נופלים למדרגה של עיני עיני יורד המים? זאת השאלה פשוטה. כדי להבין את תוכן הדברים, הנה יש לעיין בפיוט לך דודי. מה אנחנו רואים בפיוט לך דודי, שנכתב על ידי רבי שלמה אלקבץ זצ"ל, גיסו של הרמ"ט, מעיר הקודש צפת, תיבנה ותיכונן, בו מתוארת שמחתו של החתן כלפי כלתו. החתן שמח על הכלה שיש לו. איך כתוב שם? כמו שכתוב שם, כנסוס חתן על כלה. אנחנו רוצים להגיד, דרך החלק הזה של הפיוט לך דודי, מה הקשר בין החתן, הקדוש ברוך הוא, לבין הכלה, כנסת ישראל, ביחד. ונראה איך שתי העיניים, שהן מיוחסות החודשים שלנו, תמוז ואח, גם כן מחוברות לכל העניין הזה. וידוע שפיוט זה בא ללמד על הקשר, קשר אהבה, שקיים בין ישראל לאביהם שבשמיים. הקלה והדוד, שהתגלה באחרית הימים, אותו קשר בזמן הגאולה. כלומר, מה יהיה העניין של הגאולה? אחד מהפנים של הגאולה, מה אנחנו הולכים לראות בגאולה? לא משיח, זה בסדר. מה הולך להתגלות שם? בשביל מה הגאולה? כדי שיתגלה מהו החיבור הפנימי, האמיתי, שתמיד היה, אבל שלא תמיד ראינו, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ממה עשוי הכסר הזה? מה קושר אותנו אליו באופן טבעי, הייתי אומר? ונשאלת השאלה הפשוטה, מדוע מדובר בשמחת החתן ולא בשמחתה של הכלה? מה זה כנסות חתן על כלה והיא לא שמחה? למה הוא שמח והיא לא? לא כתוב בלך דודי שהכלה שמחה. אני שואל אתכם שאלה, אם הכלה לא שמחה, החתן יכול להיות שמח בשלמות? אין דבר כזה. והרי אם מדובר על גאולת ישראל, כן, אנחנו עכשיו מתרגמים את זה בנמשל, הרי שמילה ראוי היה שתהיה השמחה לפניהם. האמת היא שאכן יש שמחה כזו גם אצל הקלה. בתוכן הקלה שמחה, בפנימיות הקלה שמחה, אלא שהיא בושה מלגלותה. למה מתביישת אותה קלה לגלות שגם היא שמחה? לדבר דומה מצינו בארון הכהן. עוד מעט נענה על השאלה. בינתיים אני אתן דוגמה אחרת. אהרון הכהן גם כן מתבייש. כתוב בויקרא ט' שאמר לו משה רבנו עליו השלום, קרב אל המזבח. למה הוא צריך לומר לו את זה? אהרון לא יודע מה יש לו לעשות? כיוון שהיה בוש ונכלם. אומרים לנו חכמים כי אהרון היה מתבייש להתקרב. זאת אומרת, ממש כדוגמת הקלה הזאת, שחתן נמצא פה, והיא מתביישת להתקרב, ככה אהרון היה מתבייש. רק שבא משה ואומר לו, מה אתה עושה? תתקרב. כדברי הרמב"ן ז"ל, על ויקרא ט', פסוק ז', משל למה הדבר דומה? אומר הרמב"ן, למלך בשר ודם שנשא אישה, והייתה מתביישת מלפניו. נכנסה אצלה אחותה, אמרה לה, אחותי, למה נכנסת לדבר הזה? את עכשיו בקשר נישואים, למה נכנסת לפה? בשביל להתבייש? בשביל להסתגר? לא שתשמשי את המלך, הרי בשביל מה התחתן? את לא התחתן כדי לשמש את המלך? מה איתך? הדיס היא דעתך, ובו ישמשי את המלך. אז תתחילו לפעול את מה שאת צריכה לעשות. כך אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, למה נבחרת להיות כהן גדול? תשימו לפה, אהרון זה משה, במשל זה שתי אחיות. למה? כי ביחס לקדוש ברוך הוא הזכר, ושתיהם, שניהם נקבות. גם משה הוא בחינת נקבה, ביחס לקודש ברוך הוא, וגם אהרון בחינת נקבה. אהרון מתבייש, ומשה כמו אחות, בא ואומרת לאהרון, כן, הגיסי דעתך, הרי נבחרת בשביל הדבר הזה. אז תעשי. אומר לו משה לאהרון, למה נבחרת להיות כהן גדול? לא שתשרת לפני המקום? הרי בשביל זה באת לעניין הזה. לשרת את פני המקום? חזש דעתך ובוא. אותו דבר. ועבוד עבודתך. יש אומרים, היה אהרון רואה את המזבח כתבנית שור, והיה מתיירה ממנו. כן, זה הזכיר לו את חטא העגל. אז הוא אומר, אני כבר זוכר את הסרט הזה, הייתי כבר בסרט הזה. בטח הקדוש ברוך הוא כועס עליי. אני לא יכול להתקרב. נכנס משה אצלו, אמר לו, אהרון אחי, לא תירא ממה שאתה מתיירה. כלומר, אני יודע ממה אתה פוחד, אבל אל תפחד. הגז דעתך ובו קרב אליו. לכך אמר, קרב אל המזבח ויקרב אל המזבח, בזריזות. זאת אומרת, הוא ציפה, הוא חיכה, הוא המתין לרגע הזה שמשה בא ונותן לו כזאת, כן, בעיטה, נו, כנס. כן, מזרז אותו, דוחף אותו. פוס למים. מה קורה פה? למה הקלה מתבייתת מהחתה? מה הייתה להתבייש? הרי הם הולכים להתחתה עכשיו. אם הבושה הזאת תמשיך כל חייהם, לא יהיה שמחה, לא ולא לא. הרי קלה שמתביישת, יש הגבול עד איפה הבושה. כן, יש זמנים. גם אם היא מתביישת, היא צנועה והכל, אבל היא צריכה להיפתח. וטעם דבר זה, כי בעבור שהיה אהרון קדוש השם, ואין בנפשו חטא זולתי מעשה העגל, היה החטא ההוא קבוע לו במחשבתו. אהרון, כן, החטא היה כל הזמן מול העיניים שלו. כעניין שנאמר בתהילים נ"א, וחטאתי נגדי תמיד. כן, כמו שאמר דוד המלך על בשבע. והיה נדמה לו כאילו צורת העגל שם, מעכב בכפרותיו. איפה שהוא היה הולך, הוא היה רואה בעצם את מה? את החיסרון שלו. הוא לא היה רואה את מעלותיו, אלא את חסרונותיו. יש אנשים, זה סוג כזה של בניין, שבמקום לראות את הדברים, את התכונות הטובות, תמיד הוא אומר, מה אני, כן, עוד, עם כל מה שעשיתי, אני בטח לא מקובל פה, ואני מלוכלך, ותראה, זאת אומרת, שבמקום בניין, הוא נשאר באיזשהו שלב, כן, ברסימו של אותו חטא, וזה הופך להיות חטא מתמשך. למה? כי אנחנו צריכים לדעת גם לצאת מהמצבים. אם אתה לא מתקדם, אז לא רק שהחטא היה בנקודת זמן מסוימת, אלא אתה מנחיש את החטא כל יום. עצם העובדה שאתה נזכר בחטא, אתה לא מסוגל לצאת ממנו, אתה כל הזמן רואה את עצמך בדיכאון. אז נכון שצריך וחטאתי נגדי תמיד זה דבר טוב, אבל בתנאי שיש לך גם כן את העלייה ואת האפשרות לצאת ממנו. לא לראות את החטא כחטא, אלא כפוטנציאל, כמשיכה כל כך גדולה, שאני רוצה שתהיה לי אותה משיכה בשביל הקודם. אולי בשביל זה חטאתי נגדי תמיד. לזכור כמה נמשכתי לחטא הזה? בברומטר זה היה 8/10? לפחות ככה אני צריך עכשיו להימשך לכביסה. אז בשביל זה זה טוב, זה חטאתי נגדי תמיד. אם אני לא נמשך לקודש 8/10, זאת אומרת שהחטא מושך אותי יותר. למה בחטא אני נמצא כל כולי, ובשביל הקדושה אני נכנס כזה, מתבייס קצת, צריך להיזהר. אם בשביל החטא אתה כל כולך נכנס למים, גם בשביל הקודש וחטאתי, נגדי תמיד לראות את הברומטר של האפשרות שלך. הרי שם היית כמו אש בוערת. גם כאן בשביל הקודש תהיה כמו אש בוערת, לפחות. על כל פנים, אהרון מתבייש. לכך אמר לו משה, הדס דעתך, שלא יהיה פל רוח כל כך, שכבר רצה אלוהים את מעשה. זאת אומרת, תן את זה. אל תשאר ברשימו של החטא. מי שנשאר ברשימו של החטא, נשאר בעבר. תקוע באיזה סיפור. מבחינה פסיכולוגית, זה יכול לקרות לכל אחד ואחד מאיתנו, שהוא נשאר באיזשהו שלב בחיים שלו, שמה שקרה לו בגיל פלוני, כל כך השאיר בו רשימו, שהוא לא התנתק. אז אתה רואה אותו עכשיו, הוא נראה לך בין 30, בין 40, בין 50, בין 60, בין 70, אבל הוא ילד בין 5. הוא ילד בין 6. היא ילדה בת 8. למה? כי הוא נשאר, היא נשארה תקועה בחוויה שקרתה לה. וזה סכנה גדולה. אם אתה לא יוצא מזה, מה אתה עושה? אתה מביא את החוויה הזאת איתך כל החיים. איפה אתה נכנס? אתה בא עם הנזק הזה. במילים אחרות, אתה מחדש על עצמך את הנזק כל יום ויום. אתה נכנס לך את המזוודה הזאת של הנזק שהיה לך בדין, מה שאמרנו, ואתה הולך ונוסע כל החיים שלך עם המזוודה הזאת, וכל מי שאתה פוגש, אתה פותח את המזוודה וחי את אותו נזק בגיל החדש שלך. צריך להתפטר מהדבר הזה. יש אנשים שכשהם באים מגדי תעופה, במקום שעושים בו את המזוודות, במקום לקחת את המזוודה שלהם, הם לוקחים מזוודה של מישהו אחר בטעות. וכל החיים שלהם הם הולכים עם המזוודה הזאת, שלא שייכת להם. הם לא יכולים לסלוח אותה כי היא לא שלהם, וגזר. זה לא הסיפור שלהם בכלל במזוודה, אבל איפה שתראו אותם ניתן את המזוודה הזאת. הולכים לבית קפה, ניתן את המזוודה. הולכים לישון עם המזוודה. קמים בבוקר עם המזוודה, הולכים לעבודה עם המזוודה. זה שוקל להם 200 קילו, והם לא יכולים להתערב מהדבר הזה כל החיים שלהם. ומה קשור על המזוודה? שם אחר בכלל, זה לא אני. אז מה אתה עושה עם זה? אתה משוגע. אז יש אנשים שסובלים מעומס יתר של מזוודות שלא שייכות להם בכלל. והאנשים האלה התפלו לשמוע שהם חיים כל החיים שלהם עם סיפור של מישהו אחר שבא והשליח עליהם את כל מה שהיה שייך לו, זה לא הסיפור שלו. אז יוצאים מזה. יש אפשרויות לצאת מזה. אבל צריך לדעת את זה. כאן יש לנו גם רמז, נכון שזה לא נוגע לסיור שלנו ישירות, אבל בכל זאת, אנחנו לא צריכים, רצור לנו להישאר גם כן עם הרשימו של החטאים שלנו שהביאו לחורבן בית המקדש, פה זה בצורת הארון שמתבייש להיכנס לקודש חזרה. גם אנחנו, יש לנו איזה בושה כזאת, הרגשה לאומית בתת מודע, שלא מגיע לנו בית מקדש, כי אנחנו לא מספיק אנשים טובים. ודבר כזה, חז ושלום, זה יותר גרוע מאשר עונש שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם. כי האדם מעניש את עצמו לבד. לי לא מגיע דבר כזה. תתפלל אתה בשבילי, אני מלוכלך. כמה פעמים אתם שומעים דברים כאלה? אתה יותר קרוב, הקדוש ברוך הוא שומע לתפילות שלך, אני... אסור להגיד דברים כאלה, לא באופן פרטי וקל וחומר לא באופן לאומי, כלל ישראלי. מי שאומר דברים כאלה ונשאר בחוויה הזאת, הוא תמיד תקוע בעבר. אז בא משה כאן משחק את המשחק של המושיח, זה האח, זה החלק האחר שבי, היצר הטוב, שבא ואומר לי, התעורר כבר, הגוף ידעתך, מה אתה מבלבל את המוח? תפסיק להישאר ברצימות שלכם, תתעורר, כנס לקודש. שבא ברוך הוא מחכה לך. הוא התחתן איתך, לא יותר גדול. כנסת ישראל זה בת זוגו של הקדוש ברוך הוא, למה את מתבייתת? והנה משל זה הוא דוגמת מה שעתיד להתרחש בגאולה האחרונה במהרה בימינו אמן. שתהיה לכנסת ישראל בושה מפני המלך. זה היום, זה עכשיו. הבושה הזאת תרגמתי לכם אותה קצת. בושה מכל מיני כיוונים. אני עכשיו נותן כיוון אחד, פה, בטס. מה שלא אמרתי לכם עכשיו בעל פה. ויכול להיות שאותה בושה תלבא מחוסר הבאת ההתעוררות והתשוקה של ישראל כלפי שמיה. אנחנו נרגיש שאנחנו לא מספיק שייכים לחתונה הזאת. אז יש בושה מזה. למה ההרגשה הפנימית שלי לא מספיק ערה, לא מספיק חיה, כלפי היחס שיש עם הקדוש ברוך הוא? במילים פשוטות, למה אני לא מספיק שמח בזה שאני יהודי? למה אני לא מספיק רוקד מזה שאני ישראל? למה אני לא מספיק מרגיש את העם שלי? למה אני לא מספיק מצליח להתפלל בכוונה, בהתעוררות, בשמחה, בהתלהבות? למה אני רדום? למה כשאני קם אני כזה כזה כזה? טוב, ברוך השם, נולדתי ישראל, אמרו לי שזה טוב באחד מהשיעורים. אבל אני לא מרגיש את זה, אני לא חי את זה. על ההרגשה הזאת אנחנו מתביישים. אז עכשיו אני אומר אותה בכל רע. כי הבושה מופיעה תמיד כתגובה טבעית להרגשת נהמה וכיסופה. שיש לך לחם בזיון, זאת אומרת, אתה מרגיש שביחס שבינך לבין הקדוש ברוך הוא תמיד מוסר, ואתה לא תמיד מחזיר לו. אתה לא תמיד עושה את הפעולות, כן? שהיית אמור לעשות, ואתה יודע את זה, אבל אתה לא מצליח, ואתה מתחמד, ובאיזשהו שלב יש לך כבר בושה כבר להופיע. כן? אחד היה הולך לשיעור, במשך שנה. יום אחד הוא כבר לא הולך לשיעור. פעם אחת. טוב, שיעור הבא הוא חוזר. אבל אם הוא לא חזר לשיעור 3-4 פעמים, הוא מתבייש לחזור. הוא מרגיש שהוא התנסה קצת מהזה, והוא גם מתגייס אפילו להסתכל בפני הנותן. יש הרגשה כזאת. זה נקרא לחם בזיון. יש נותן, אתה רק מקבל, 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 אבל אתה לא מחזיר כלום, אין החזרת אור. אז אתה בעצמך, לא שומרים לך משהו, אתה בעצמך מרגיש לא נעים. תמיד אני מקבל ולא נותן כלום. אתם יודעים, שלפני שמתחתנים, חייבים לחזור בתשובה. מי שלא חוזר בתשובה לפני החתונה, לא יכול להתחתן. על מה צריך לחזור בתשובה? על האנוכיות שלנו. לפני החתונה, אנחנו אגואיסטים גדולים. אנחנו כבר מתרדים לחיות לבד. מה אני צריך? מה אני צריך עוד מישהו איתי? על זה אני חייב לחזור בתשובה כדי להצליח את החתונה שלי. אם אני לא חוזר בתשובה על האנוכיות שלי, אני אף פעם לא אוכל למצוא שום דבר. לא אוכל לבנות שום דבר. זה נעמה דכיסופה של המקבל חינם. ולכן מה שאמרו, הגיתי דעתך, הוא תיקון עניין זה בסוד הבאה ברורה של געגועי ישראל אל החיבור. איך אני מתקן את הדבר הזה? אני מתחיל להתגעגע. אם אני לא מתחיל להתגעגע, לא עשיתי שום דבר. אתם יודעים שאם תיקחו את כל הספרים של רבי נחמן מברסלב, כיתות הגן עלינו, ותנסו למצוא חוט אחד ששוזר את הכל, שמחבר בין הכל. מה האידאה של כל מה שהוא כתב? תמיד זה אותו דבר, תמיד. הגעגועים. אם אתה לא מתגעגע למדרגה, אף פעם לא תקבל את הבן. תמיד רבי נחמן אומר איזה סיפור שאחר אתה הלך לאיבוד משהו ואתה רוצה ומסתוקק לחזור למצב. אלו רמזים בשביל החיים שלנו. אם אתה לא מתגעגע למשהו, אף פעם אתה לא תהיה בחוויה השלמה של אותו דבר שתקבל. חבל על הזמן. רק הגעגועים מעוררים אצלנו את החסד. במודע, אתה צריך לבנות אותו. אתה צריך לבנות געגוע. איך בונים געגוע? בוודאי. כל דבר שיש לנו בחיים, זה דבר שכבר היה לנו. ונעלם. הכל. הרי למדנו על זה, נכון? שהיה בניין, חורבן, ובניין. טעמנו כבר. זה תמול בי, אבל אני צריך להוציא את זה ולחוות את הגעגוע בחוף. כלומר, מדי פעם אני צריך להוציא תמונה מהכיס של הילד שלי, בטלוויזיה, ולהסתכל עליה ולהגיד לך, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על מישהו שלא ראינו מזמן, ומסתכלים עליו ורואים תמונה שלו, פתאום אנחנו הרגש מתחיל להתעורר, כן? אם אני עכשיו נותן ציור, נגיד, על כיבוד הורים, ואני אומר כמה אנחנו צריכים לכבד את האימא, ואני נותן לכם דבר שהוא מעורר את הרגש, פתאום אתם נשארים באימא, ויש איזה מין הרגשה שהפסקת לבכות כמעט. ומיד אתה יוצא מהציור, אתה מרים טלפון. אותו דבר אנחנו צריכים אחרי כל סיור עם הקדוש ברוך הוא. אם אני לא מרים טלפון לקדוש ברוך הוא אחרי הסיור, הסיור הזה היה פרווה. חבל. או שהמורה הוא עלו, או שהייתי ישן באמצע הסיור, אני עייף. אז זה נקרא געגועי ישראל אל החיבור המיוחד שלהם עם בוראם. כי רק באופן כזה תימחק הרגשת הבושה. ומילא תהיה השמחה הגדולה ושלמה. אבל בינתיים אין את ההרגשה הזאת. אז מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, כל עוד ואתם לא מתגעגעים אליי, אני מנתק את הקשר? לא. מה עושה הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו? אפילו כשכנסת ישראל עדיין לא התעוררה לגעגועים, מגיע המלך את הכלה ואומר לה, מה שאנחנו אומרים בהמשך של החדדי, לא תבושי ולא תיקלמי, מה תשוחחי מה תהיימי, בך יחשו עניי עמי. את לא יכולה להישאר במצב הזה, אל תתביישי, אני פה, אני מחכה לך. אבל תדעי לך שכל עם ישראל תלוי בך. בך יחשו עניי עמי, כולם מחכים, הם חושים תחת כנפך. אז את צריכה להתעורר. ואין השמחה שלמה יכולה להתגלות אלא כששניהם יחד, גם החתן וגם הקלה, ירגישו אותה. וללא כל פושה. וזהו שנאמר שם, יסיס עלייך אלוהי, כנסוס חתן על קלה. מה זאת אומרת חתן על קלה? מקודם פרשנו כביכול שיש שמחה רק לחתן. לא נכון. שמחת החתן שיש לו גם כן קלה. חתן על קלה. החתן שמח על קלתו. וקלה מלשון כולה. בשלמות. כשהם יחד, חתן וקלה. ושאין היא בטא מלהסתכל בעיניו כלל. כשמסתכל בעיניו של הקדוש ברוך הוא כמו קלה שמסתכלת בעיניים של החתן. כן, אז יש שמחה שלמה. בזה סיימנו פעם שעברה את השיעור שלנו, כן? כי עין בעין, כן? כשהקדוש ברוך הוא יהיה עיניו בעיניו של עם ישראל, כן? עין בעין יראו בשיעור השם ציון. אז יהיה כל העניין של התשובה, כל העניין של הגאולה. והוא, נכון, בעניין של הקדושה. והוא ההבדל העיקרי שהיה בין דור המדבר ודור באי ארץ ישראל. כי אצל דור המדבר הכל היה בגדר נס, ממעלה למטה. מה זה אומר? שבסופו של דבר, אחרי כמה שנים של מדבר, מה קורה? כשאתה תמיד מקבל, רק אני נותן, אתה תמיד מקבל. מה קורה בסופו של דבר? אתה שונא אותי, חז ושלום. אמרתי לכם, זה פשוט. האנשים שנתתם להם הכי הכי הרבה בחיים, הם קונים אתכם. כי לא ידעתם איך לתת להם. אם אתה יודע לתת למישהו, הוא לא ישנא אותך, הוא יאהב אותך. אבל אם אתה סתם נותן לו, בסופו של דבר יש בלגן גדול, כי הוא לא סובל כבר. למה הוא לא סובל? כי זה הרגשה טבעית. אני לא יכול לסבול שאני רק מקבל ואני לא מחזיר לך. דור המדבר, הרי הכל בגדר נס. הכל בא למעלה מהשמיים. מה הם עושים? הולכים, אפילו לא הולכים. יש להם איזה מין פתיח שהכל מתקדם שם. ענן, ענן הכבוד. מי נתן להם? הולך איתם. עכשיו, הכל עניין של מלגנים. מים? מהבערה של מי המתקדם איתם. מה יש עוד? מן? לך מן השמיים. אתה יצא מיד הבית וזכה בגט. מה זה? מן, ענני כבוד, מי בער וכו'. יוצא שבסופו של דבר אני מגדל דור של מפונקים. אז מצד אחד אתה אומר, איזה יופי, הכל הולך איתם, הכל ניסי, יש אנשים שרוצים רק הנהגה כזאת של הקדוש ברוך הוא. ויש את הדור החדש, דור הנכנס לארץ. אבל דור בארץ היו צריכים לקבל דרך מלחמות וקניין, מצד הדין, ממש. זה קשה. והבדל דומה מצינו בין אהרון והכהן ופנחס הכהן. כן, פרשת שבוע שעבר. אהרון קיבל כהונתו בחסד עליון. אתם מבינים למה הוא מתבייש? לעומת פנחס שקיבלה בדין תחת אשר קינה לאלוהיו. זאת אומרת שפנחס קנה את כהונתו לעומת אהרון שקיבל את כהונתו חינם. והנה מה שאמרו על חודשי תמוז ואב, שבהם נבנית קומת העיניים של המלכות, כמו שאומר האריזל, שהחודשים האלה מיוחסים לעיניים, הוא כדי לתת למלכות כוח ויכולת להסתכל בעיני החתן ללא בושה. מה אני צריך לעשות עכשיו? החודשים האלה עוברים, נכון? עוד מעט, ראש חודש, עד כבר. מה עשיתי בחודש הזה כדי לתקן את מה שנשכם בחודש הזה? מה עשיתי? בואו נתנים עם עצמנו. הרי אמרנו שהפגן של החודש הזה זה עיניים. היו המרגלים באותה תקופה תרים את ארץ ישראל, הסתכלו על ארץ ישראל בעין לא טובה. ואמרנו שאם נשחזר את הדברים האלה לאקטואליה שלנו, זאת אומרת שחז ושלום אנחנו מסתכלים על המציאות בעין רעה. אנחנו תמיד מוצאים דברים לא טובים כדי לומר אותם, ואנחנו לא רואים את הטוב. האם תיקלנו את זה? תעשו חשבון נפש, כל אחד, אני מדבר על עצמי. האם בחודש הזה התחלתי לתקן את העין הימנית שלי? מחודש הבא זה העין שמאלית. האם התחלתי לתקן? האם אני רואה יותר טוב קצת אצל האחרים? או תמיד אני רואה בהם את הרע? עוד יותר, האם בעצמי אני רואה רק את הרע? או אני גם כן מחמיא לעצמי ואוהב את עצמי קצת יותר ורואה בי דברים טובים? כי אם אני לא רואה בי דברים טובים, אף אחד לא יראה אותם. ואם אני לא סולח לעצמי ולא אוהב את עצמי, אף אחד לא יאהב אותי ואף אחד לא יסלח לי. מי שלא מרחם על עצמו לא מרחמים עליו, מן השמיים אפילו, חד ושלום. זה עין טובה. עין טובה זה הדבר הכי חשוב. איפה ראינו את זה? בקדושי אבות, נכון? מי שאמר עין טובה, רואה אני, בדברי רבי אלעזר בן ערך, כן? את כל מה שאתם אמרתם, כל שאר התלמידים. שבכלל דבריו דבריכם. דבריכם בדבריו. זאת אומרת, עין טובה זה הדבר שהוא חלק. כן? שם כתוב לב טוב, נכון? לב טוב. אבל העניין זה ש... הפנימיות, כן? זה העיניים. זה נקרא פרסורי דעבירה מצד אחד, לב ועיניים, זה קשור. זה הפנימיות, זה התוכן. והעין שהיא בטוב, היא מתקנת את הכל. לכן בחודש הזה אני צריך ללמוד מחדש איך לראות את הקדוש ברוך הוא בלי בושה. אנחנו מתכוננים לחודש אלול. כלומר שתפקיד העיניים בחודשים אלה היה מתחילת בריאתו של העולם להשיג מדרגת הייחוד עין בעין. לא לחשוב שבגלל שהריזל אומר לנו ששתי העיניים נתלהם רמז במגילת איכה על אלה אנוכי בוכייה או אני בוכייה, האם היא יורדה מים, אתה תגיד טוב, אז העיניים זה רק כדי לבכות. יש לנו עיניים, כדי לבכות. חד ושלום. יש לנו עיניים, מתחילת הבריאה, לפני שהיה חורבן, כדי להסתכל אחד בשני שאוהבים. אלא שכשנפגמה המדרגה, תורגם הדבר לבכי. זה בדיעבד, זה לא לכתחילה. מאותם עיניים בחורבן בית המקדש. ובאמת לכל איבר ואיבר מאיברי הראש, לפי חלוקתו של האריזל, מקביל גילוי מיוחד שקרה באותם זמנים. למשל, בחודשי ניסן, אייר וסיוון, מה קרה? שכנגדם נבנית המלכות, כן? אמרנו שגולגולת בניסן, שתי אוזניים באייר וסיוון. אז בוא נראה בהיסטוריה מה קרה. הנה באמת, על ניסן נאמר, החודש הזה לכם ראש חודשי, אתם רואים שזה ההתחלה, זה כמו הגולגולת. אחר כך שמעו ישראל את הקולות בהר סיני, רמז לפחיתת האוזניים, באייר וסיוון. גם באייר היה כבר פתח שני, וגם בסיוון קיבלו כבר את השמיעה האלוהית. אנחנו רואים שזה ממש מתאים. אלא שעניין תפיית ההר כגיגית העצים את הרגשת הבושה של ישראל. למה? עוד פעם, זה בא מלמעלה, איזה מין חיוב כזה. אם הם היו אומרים, אנחנו רוצים הכל, אל תכפה עלינו את ההר כגיגית, לא צריך, אבל הייתה שמחה יותר גדולה. אבל הכפייה, הם יפים משם עם קצת בושה. איזה בושה, יצא שלשים לנו את ההר על הראש, אם לא היינו. זה בושה. הוא הכריח אותי לאכול, לא רציתי.
לא שמעו את הקול, הם ראו את הקול.
מה? הם ראו את הקול. הם רואים את הקולות, אבל קול, כן, זה רק שמה, ברגע הזה. אבל יש גם שמיעה, יש גם שמיעה, כמובן. זה לא שרק בגלל שכל החושים שם הפכו להיות דבר אחד, שאין שמיעה. זה היה רק בגדר נס. ולכן, גם השמחה לא הופיעה בשלמות. והעובדה היא שבמתן תורה נבהלו ישראל. אם זה כל כך כיף, מתן תורה, למה אתם בורחים? כמה ברחו עם ישראל? קילומטרים, התחילו לרוץ מהר סיני, אתם יודעים את זה. עזבו את הר סיני, התחילו לרוץ. פעם שלם, התחילו לברוח. כי לא יכלו לעמוד בפני עמם. התחיל להגיד להם דברות ראשונים, התחילו לרוץ. לא יכולים לסבול, למה? בושה. ואם היה המשך לבניין המלכות כמתוכנן, מה היה צריך להיות? אמרנו ניסן, גולגולת. אייר, סיוון, אוזניים. תמוז ואב היה צריך להיות עיניים, נכון? אם היה המשך המתוכנן, אזי בהגיע חודשי תמוז ואב, היו העיניים מוכנות לראות את האור האלוהי הגדול ללא הרגשת הבושה. אז מה זה אומר פרקטי? באופן פרקטי בעולם שלנו, מה היה צריך להיות בחודשי תמוז ואב? היה צריך להיות משהו.
לא.
עוד מעט תראו מה היה צריך להיות. והמדרש, בילקוט פרשת פנחס מגדיר, שהקדוש ברוך הוא רצה לקבוע שני מועדים. בחודשים האלה היה אמור להיות שני מועדים. אחד בחודש תמוז, והשני בחודש אב. אשר בכוחם הייתה אמורה להיות השלמת השמחה של החגים שקדמו בניסן, אייר וסיוון. כלומר, השלמת שמחת הפסח ופסח שני ומתן תורה, וכל זה בכוח העיניים המיוחד להם. העניין המיוחד בשני החודשים האלה, מה היה צריך להיות באופן פשוט? המגלה את החיבה והאהבה שבין ישראל לאביהם שבשמיים. ואם היו הדברים מתנהלים לפי הסדר, היינו יוצאים ממצרים בניסן, והיינו עושים פתח שני באייר, והיינו מקבלים את התורה בסיוון, ואת הלוחות בתמוז, ובחודש אב היה עם ישראל נכנס לארץ ישראל. נגמר הסיפור. ובזה הייתה נשלמת התמונה. זה החודש שהיינו אמורים להיכנס לארץ ישראל. לכן נקרא חודש אב. זה האבא של הכל. זה האלף בית של הכל, כן, אב. אלא שאחר שחטאו בעגל ונסתברו הלוחות שהיו רמז לחיבור החתן עם הקלה, התבטלה השמחה. ולא היו מסוגלים כביכול להסתכל אחד בשני מרוב הבושה. ונדחו החגים שהיו אמורים להתגלות בתמוז ובאב, והופיעו בצורה מחודשת בחודש תשרי. זאת אומרת, החודשים, המועדים שהיו צריכים להיות עכשיו, הקדוש ברוך הוא דחה אותם עד לחודש תשרי. שמתם לב שבחודש תשרי זה לא טבעי, אין לנו זמן אפילו לעשות שום דבר. מה זה כל הצפיפות הזאת במועדים? זה לא היה אמור להיות ככה. אתה יוצא מחד, רק לחד אחר, יוצא מיום הכיפורים, מתחיל את הסוכה, אין לך זמן, איפה האתרוג, איפה זה, בסוף זה. מה הולך פה? למה הלחץ הזה? בחודש תשרי, והם, תשימו לב, ככה היה אמור להיות. ראש השנה, יום הכיפורים, חד הסוכות, שני עשר, כן. ובאמת נמצא בהם עניין ההסתכלות ששייך לתמוז ואב. זאת אומרת, אם אני צודק במה שאני אומר עכשיו, אני אמור למצוא בחודש תשרי את העניין של העיניים. שלהרי כל זה היה שייך לאן? לתמוז ואב, שזה העיניים. אז בוא נראה, שנתעורר בהם. והנה באמת, כי בראש השנה נאמר שכל הברואים עוברים לפניו לדין. כבני מרו, מה זה עוברים לפניו? הוא מסתכל עליהם. כל אחד עובר והוא מדייק בהסתכלות הזאת. וגם ביום הכיפורים מתגלה ההסתכלות האלוהית על מעשה הבריאה כולה. ולכן יש כאן עניין ברור, הקשור להסתכלות העיניים. אלא שנתהפך הדבר מאהבה ורחמים להסתכלות שהיא ממידת הדין והמשפט. ראש השנה ביום הכיפורים כולנו עדיף. רק החוויה כבר אתה מרגיש את חודש אלול, זה מתחיל להיות לך קר. בחג הסוכות, לא דבר, מתחדש את ההסתכלות האלוהית על האדם וגם ההסתכלות של האדם על מה שיכול להשיג מבעל לסכך של הסוכה. כן, אנחנו מסתכלים בחורים, כן, מציץ מן החרקים, זה הרמז. אתם יודעים שמה שאנחנו רואים מבעל לסוכה, לסכך של הסוכה, זה אור שהוא מעולם הבא. רק שאסור לנו להסתכל עליו בלי מסכים, אז תמו לנו מסך, מסך זה לשון שכך, כדי שנסתכל בעולם הבא, אבל עם מסך. כן, מה? שמול נומה, כן. וידוע ששרה ממנו נקראה העסקה, לפי שהייתה שוחה ברוח הקודש. סוד ההסתכלות הנבואית, הפנימית שהייתה לה. לכן כל העניין של השכח זה נבואה. היו מסתכלים ורואים מבעד לחורים האלה. ולכן בחג הסוכות, נמתקת אותה הסתכלות שהתחילה בדין. אמנם התחלנו בדין בראש השנה ויום הסיפורים שהקב"ה הוא מסתכל ובודק כל אחד ואחד, ופה זה מתחיל להתנתק בחג הסוכות, ואז מתגלים הפנים החדשות של האהבה והאחווה בין קודש וקודש עם ישראל, כמו שכתבו חז"ל ברמז על החג הזה, שהקב"ה הוא מבקש מישראל כביכול, בואו ונשמח אני ואתם. זה חג הסוכות, כחתן המבקש לשמח את כלתו. ועוד רמז לשמחת החתנים בשבעת ימי חג הסוכות, הדומה לחופה, יחד עם שבעת האושפיזים, שכולם באים לרמוז על סוד שבע ברכות. מה זה שבעת האושפיזים? זה שבע ברכות, זה חופה, כל הסוכה זה חופה, זה אמרת. ועל ריבוי שמחתם של החתן והכלה. יוסף, כי עניין ההסתכלות הוא סוד הייחוד, בצורתו העליונה והפנימית. עכשיו אני נכנס ברשותכם קצת יותר לפנימיות הדברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדבר. אז העניין של ההסתכלות זה ייחוד, זה חיבור, עוד לפני הזיווג בנסיכים וביסודות. אתם יודעים, כתוב בתורת הסוד, כן, ברשותכם, אני יודע שאני פה נותן שיעור לאנשים שיש הרבה יותר ממני, אבל אני מעביר את השיעור כי ביקשו ממני להעביר, ואני ממש מבקש מחילה מכולכם. אבל יש כמה מיני זיווגים. הזיווג העליון הוא זיווג שנמצא במחשבה. לאחר מכן, הזיווג הוא זיווג דנסיקים, רוחה ברוחה. ויש אחר כך זיווג דיסודות. זה הזיווג האחרון, התחתון. כלומר, הזיווג העליון הוא בהסתכלות, שהחתן מסתכל בעיני הכלה, יש כבר שם הזיווג. וסוד זה הוא החיבור הראשון הכולל כל שאר הייחודים שיבואו בעקבותיו. מובן איפה מדוע דווקא כשמתבטלת ההסתכלות, אם החלק העליון מתבטל, אז בקומה, במקומה מופיעה העצבות והבחייה בסוד עיני, אני יורד המים. במקום שזה יהיה התחלה לכל שאר הדיווגים, שבסופו של דבר יוליד. הדיווג העליון, חז ושלום, במקום להיות של הסתכלות ושל חיבה ושל דיווג, זה הוליד משהו אחר, זה הוליד דמעו. ועיקר הבכי בלילה ולא ביום. ככה מלמדים חז"ל. כי הגלות משולה ללילה, וכדברי הפסוק באיכה, בכה תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה. רש"י מלמד, בכה תבכה, שתי בכיות על כתי חורבנים, כך אומר רש"י. וזה גם כן מלמד אותנו על העיניים, שתי עיניים. בלילה, אומר רש"י, שהמקדש נשרף בלילה. ואמר מור, לעת ערב הציתו בו את האור, את האור, כן, את האש. בלילה שרפו את המקדש. דבר אחר, בלילה, לילה של בחיית מרגלים ותשעה באב גרמה להם. מתי בכו המרגלים וגרמו בחייה לעם ישראל? בלילה הוא כתוב. ופעם גם כן אומרים לנו חז"ל, שבגלל שבכו בחיית חינם, אבל יש להם בחייה לדורות. בלילה. דבר אחר בלילה, שכל הבוכה בלילה אומר רש"י, השומע קולו בוכה עמו. נביא שאתה שומע בלילה, זה מין קורע את השקט. אז אדם חז ושלום שבוכה בלילה, כן, מי ששומע אותו מתחיל לבכות איתו. זה קורה לתינוקות. תינוק ששומע תינוק אחר בוכה, מתחיל לבכות איתו. יש בינינו זה אחווה. אחוות לוחמים, כן? ודמעתה על לחייה. למה הדמעה על לחייה? אומר רש"י, מתוך שהיא בוכה תמיד. אז הדמעות אפילו כבר לא בעיניים. הם כבר על לחייה. כל הזמן אתה רואה את הלחייה עם איזה מין, כן, דמעה ניגרת. האריז"ל מסביר בשאר הכוונות שבגלות אין ייחוד למלכות עמזה בעלה בלילה. כלומר, יש זיווג לא שלם, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל אין זיווג בין זעיר אנפין לבין מלכות בגלות בזמן הלילה. אין זיווג בלילה. ביום יש, בזכות התפילות, אבל זיווג לא שלם, אבל בלילה אין זיווג. זאת אומרת, אין חיבור במילים פשוטות בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, כביכול בלילה. זה זמן הגלות. וזו הסיבה הפנימית לריבוי הבכי דווקא בלילה, כי אין חיבור. וכן מבואר בברכות, מסכת ברכות דף ג' עמוד א', רבי אליעזר אומר שלוש משמרות הווה הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואב פערי, שנאמר השם ממרום ישאג וממעון קודשי תן קולו. שאוג ישאג על נווהו, נווהו בית המקדש, כן, הקדוש ברוך הוא שואב בין כל משמרת למשמרת, כל הלילה זה הגלות, שלוש משמרות יש בגלות. ועל כל משמרת ומשמרת, הקדוש ברוך הוא שואג בעצם למה עוד לא נבנה בית המקדש. זה הרמז. וסימן לדבר אומרים לנו בגמרא, משמרה ראשונה, כלומר בחלק הראשון של הלילה, חמור נוער. אתה שומע חמורים נוערים. שנייה, כלבים צועקים. שלישית, תינוק יונק משדה אמו ואישה מספרת עם בעלה. ואז אתה מגיע לבוקר. מה זה הרמזים האלה? מה חז"ל באו ללמד אותנו? שכל אלה התארים באים להורות על החושך שנגרם מחמת חוסר הייחוד העליון בלילה. בעת שחושך יחסי ארץ וכוחות הרע יוצאים ומתפשטים בעולם בסוד תרמות כל חייתו יער. מה יש בלילה? כל הקליפות, כל החיות הרעות יוצאות, כן? צעקות, כן, רבי נחמן תמיד מתאר את האיש היער שם, שומע כל מיני צעקות ביער, פחדים, כן, שואלים, והילד מפחד, הוא מתחיל להתכבד, שומע כל מיני צעקות של חיות מפחידות. למה כל החיות האלה יוצאות בלילה? זה רמז לגלות, זה שליטת החיצונים, בלשון הקבלה, בלילה יש שליטה לקליפות. האור שזה רמז החסד, כן, מתמעט, ובמקומו מופיע הלילה שזה חיצרון של אור, כן? ושם מופיעים כל הקליפות. קבל ברוך הוא נתן שליטה גם בזה. מה זה חמור נוער? אמרנו שבמשמרה הראשונה של הלילה חמור נוער. סימן להתעוררות החומריות בעולם. כל הענפים הכי חומריים, הכי גסים, מה הם עושים? הם לא יוצאים בלילה. בלילה הפוך. בשבילם זה יום. כל אנשי הלילה, לא, לא מדבר על המקובלים, כן? אלה דווקא בסוד, בדקות. אני מדבר על האחרים, מה הם עושים? כל הדברים הכי גסים, הכי חומריים, הכי הנמשכים לעולם הזה, זה בלילה, שם הם חוגגים. כן? כמו המחבלים, מתי נוסעים? בלילה. כלבים צועקים, מה זה הכלבים הצועקים? הב, הב. זה אנשים שיש להם רק רצון לקבל. תן, תן, הב, הב, תביא, תביא. רמז לפגמים של הרצון לקבל לעצמו, שזה גם כן רמז לכלבים שצועקים. עד שמתחיל בעניינה של המלכות מנקודה קטנה, קטנה, קטנה. לגדלות, בסוד, תינוק יונק שבאימו. פתאום אתה רואה איזה תינוק, מתחיל לינוק לאט לאט. כן? זה בניין המלכות שמתחיל להתחדש. יונק, כמה הוא יונק? כן? אתם רואים כמה חלב התינוק יונק כשהוא נולד? כמויות קטנות, מודדים לו קו אחד בבקבוק. עד שבסוף הלילה, בזמן תפילת ותיקין, אישה מספרת עם בעלה, עד שמגיעים לשלב הזה שכנסת ישראל כבר גדלה והיא מסוגלת לספר עם בעלה, עם הקדוש ברוך הוא. זה רמזים, כל זה רמזים מה קורה בלילה. סוד תחילת הייחוד שנמשך במשך היום על ידי שלוש תפילות. כן, כל תפילה ותפילה, שחרית, מנחה וערבית, זה בעצם זמנים של זיווג בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. מתי נעשה הזיווג? בעמידה. כל עמידה, שחרית, מנחה ערבית, יש זיווג. מתי בעמידה? בשים שלום. כשמגיעים לשים שלום, שם יש זיווג. שים שלום, שלום זה רמז לספירת היסוד. היסוד נקרא שלום. שים שלום, והמבין מבין. וכל זה מסביר סיבת הבחייה דווקא בלילה. והוא מפני שאין אז ייחוד, אין חיבור. כשהחתן והכלה לא מתחברים, כשהם ברוגל, אז יש בחייה, יש בכי, יש מרירות. החתן מר, והכלה מרק על הענק. ולפי פירוש אבן עזרא, ברץ פרשת בעלותך, זה היה עיקר מעלת המנורה. מה אומר אבן עזרא? חידוש נפלא. שהיו מדליקים אותה בלילה את המנורה. למה? להמשיך על ידה, על ידי זה, את בחינת הערת היום. כשהיה בית המקדש, כשהייתה מנורה, אמרנו שהזיווג לא נמצא בלילה. הרי בלילה, אבל כדי להמשיך את כל הזיווגים שהיו ביום, הקדוש ברוך הוא מצא פתרון. הוא קבע שנדליק את המנורה בלילה בתוך בית המקדש, וזה ימשיך את כל הערת היום בתוך הלילה, לאורך כל הלילה. כי ידוע שהדיבור האלוהי היה מתגלה למשה רבנו עליו השלום רק ביום. לא רק ראינו בתורה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה בלילה, רק ביום. יש הרבה הלכות, אתם יודעים למשל שאת בית המקדש אסור לבנות בלילה, רק ביום. יש הרבה הלכות בזה. אז כל הלילה זה כאילו עושה תחמת. לא. כשיש מנורה והמנורה דולקת, זה כמו היום שממשיך בלילה. זאת אומרת, שאין הבדל בין היום לבין הלילה. כמו שזה באחרית הימים. לא יום ולא לילה. לעת ערב יהיה אור. מה זה לעת ערב יהיה אור? מתי היו מדליקים את המנורה? לילה. לעת ערב יהיה אור זה הרמז של הדלקת המנורה מחדש. זה רמז לבית המקדש. ובזכות המנורה היה המשך לבחינה זו של הדיבור, כן, פה הדיבור זה לא דיבור, כן? זה דרך האור, גם כן נקרא דיבור, יש הרבה סוגים של דיבורים. אני לא צריך לדבר איתך במילה, בפה, כדי שתשמע את קולי. יש דיבורים עם העיניים, יש דיבורים ברמזים, יש דיבורים בתנועת גוף, יש מלא דיבורים. אדם שקצת יודע בחוכמת הפרצות, בחוכמת הגוף, בתנועות, אתה לא צריך לדבר איתו בכלל, לא צריך לדבר איתו בכלל. רק נכנס, הוא כותב לך כבר מרשם רופא. והוא רמז לייחוד השלם שהיה נמשך גם בלילה, כמו שהיה ביום. וזה סוד מה שנאמר בארון הכהן. מה אתה בוחר? שלך גדולה משלהם. אהרון היה מתבייש, נכון? הוא פחד להיכנס, ראה את כל הנשיאים כבר, כולם קיבלו תפקידים, קורבנות וזה, והוא ככה בצד, מסכן. כבד לו חומר, שלך גדולה משלהם. הזכות שלך גדולה משלהם, למה? לפני שנסתכל בטקסט, למה? כי הם קיבלו על הקורבנות, נכון? מה זה קורבנות? זה זיווגים, זה במקום תפילות, נכון? תפילות במקום קורבנות. זאת אומרת, מתי זה נעשה? ביום. אבל בלילה אין קורבנות. אין כבר כלום, אז מה? כולם הולכים לישון, הקדוש ברוך הוא הולך לישון, אין כלום. שלך אהרון גדולה משלהם, כשכולם כבר מפסיקים עם הזיווגים של היום, אתה מתחיל זיווג שהוא נדיר ביותר, זיווג לילי. המשך של תחילת היום בלילה. זה הכוח של אהרון הכהן. שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומציב את הנרות, כי הנשיאים, על ידי הקרבת הקורבנות, היו ממשיכים הזיווק רק ביום. אבל אתה שמדליק המנורה בלילה, זוכה להמשיך הייחוד בין הקדוש ברוך הוא ובשכינתו גם בלילה. זאת אומרת, תיקון הגלות. בואו נתרגם את זה לרמז. מה זה להמשיך לבחינת היום גם בלילה? שגם בזמן הגלות נדע לראות את האור ואת הטוב, ולא נזכה כל הזמן. שגם בזמן שאנחנו בגלות לא רק נתייחס לחלק שנשבר, אלא למה שאני יכול לתקן, למה שאני צריך לתקן. הרי יכולה להיות לנו חד ושלום טעות גדולה מאוד. אנחנו יכולים להתבחין על חורבן בית המקדש, עשר אלף שנה, חד ושלום. למה? כי זה הופך להיות שיטה. אמרו לי לזכות, אני בוכה, תראה לי חורבן. אבל אתה צריך להבין על מה אתה בוכה כדי לתקן. זה לא עושה שאתה בוכה. אתם יודעים את זה כמו הילדים הקטנים, בהתחלה הוא בוכה על משהו, אחרי שעתיים זה שמה אותו. אתה אומר לו, על מה אתה בוכה? הוא כבר שכח. הוא לא יודע, עברו כבר שעה וחצי. עברו 2,000 שנה, על מה אנחנו בוכים, איך אנחנו בוכים, אני צריך ללמוד על מה בוכים. זה לא שאני ממשיך עם מה שהיה לי מההתחלה, אז נמשך לי בסוף. לפעמים אתה גם נרדם, ומתעורר וממשיך לבכות. אסור לנו להירדם אפילו בעצבות הזאת, חד ושלום. ואם אמנם מסמל עניין הבכי צער וכאב, עכשיו אני מתרגם את הכל כי אני הולך לסיים, אז חייבים לסיים בנימה טובה. נכון שהבכי זה כאב, נכון שהבכי זה צער, נכון שהעיניים בוכות, נכון שאין יורדמיים בשביל כל החורבנות שהיו בתקופה הזאת. הרי שבכל זאת גנוז בו, כן, בבכי הזה, סוד הניתוק. יש ניתוק גם בבכי. בוא נראה אם אתה מסוגל לראות את הטוב שבבך. להפוך את המר למתוק ואת החושך לאור. נכון גם כששמחים בוכים? למה? גם כשאתה שמח אתה בוכה. אז מה קורה פה? אתה צריך להפוך את המר למתוק. תראו מה אומר הארי הקדוש, סוד גדול מאוד. וידועים דברי הארי ז"ל. שמסביר אתה מדוע שערי דמעה לא ננעלו, כן כתוב, אפילו אם שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. אם אתה מתפלל ובוכה בתפילה שלך, בכי פנימי אמיתי, אז אתה עוד ברוך הוא פותח את כל השערים, אפילו שכבר סגרו את הכל. אומר האריזה שהסיבה לכך היא שהדמעות מעוררות את העיניים העליונות, הרי כל פועל בעולם הזה עושה תגובה למעלה במדרגה שמקבילה. אם אני עושה פעולה עם העיניים כאן, מתעוררות למעלה עיניים רוחניות. דרך אגב, כן, זה אחד עניינים שהאריזה לומר שצריך לשים את הפאות למי שמגדל פאות מאחורי האוזניים ולא על האוזניים. למה? אומר הארי הקדוש, כי אתה סותם את האוזניים העליונות, חס ושלום, שכשאתה מתפלל לא שומעים לך למעלה. אז הארי ז"ל היה נוהג לקחת את הפאות שלו ולהעביר אותם מאחורי האוזניים עד סיום האוזן. אז פה אנחנו מעוררים את העיניים העליונות המכוונות לספירות נצח והוד וחוכמה.
מה אני צריך לזכור?
כן, עיניים זה נצח והוד. אני מצייר לכם את זה כמו עיניים, זוג עיניים. נצח והוד, שניהם, מאיזה מדרגה? חוכמה. זה עיניים. וידוע שבספירות נצח והוד ישנם דינים. למה יש דינים בנצח והוד? כי אם אני כותב לכם את כל הספירות, כתק, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, אנחנו רואים שנצח והוד זה בחלק התחתון של הגוף, ובחלק התחתון יש דינים שם, כי זה קרוב למלכות, דינה, במלכות הדינה. אז בנצח והוד תמיד יש דינים. ולכן תיבת דמעה, תקחו את המילה דמעה, עם הכולל, עולה בגימטריה 120, זה דמעה. עם הכולל, כן? רמז ל-120 צירופים של שם אלוהים. ידוע, כן, ששם אלוהים מרמז על מידת הדין, נכון? כמה צירופים יש, אומר הארי ז"ל, מלמד אותנו, בשאר הכוונות, גם כן בעניין של יציאת מצרים, כמה בדרושים, הוא מביא שיש 120 צירופים לשם אלוהים. למה יש 120 צירופים? פשוט, יש חמש אותיות. חמש אותיות, אז חמש כפול ארבע, כפול 3, כפול 2, כפול 1, יוצא לך 120. אז יש לך 120 צירופים לשם אלוהים. ושם אלוהים מורה על דימים. זאת אומרת שכשאתה בוכה, הדמעה היא מרמזת על כל הדימים האלה שמתעוררים. וכיוון שדרך הדמעה יוצאת מן העין, עכשיו הדמעה מה אתה עושה? אתה לא שובר אותה בפנים, מה אתה עושה? אתה מוציא אותה החוצה, נכון? אז מה קורה? הדין לא נשאר בתוכך, הוא יוצא. כן, 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 בדיוק, בדיוק, נכון. אז הדרך הדימה יוצאת מן העין, מסתלקים גם הדימים מן הפנים אל החוץ. כשאתה בוכה, זה מרגיע אותך. נכון, אדם שהוא בוכה זה מרגיע אותו? זה משחרר אותו. למה? כי הדינים נשאים. איפה אתה יודע שהדינים נשאים? כי המים של הדימה מלוכים ומלך. כן, מי שלפעמים נוזל לו יותר מדי והוא שותה את הדימה של עצמו, הוא מרגיש את הטעם המלוח של הדימה. למה זה מלוח? כי זה דימה של דינים שיוצאים. אז כשזה יוצא זה ממתק. והסימן הברור לזה הוא שבזמן הבכי מתאדם את העין, קודם כל. זאת אומרת שהדינים שזה צבע אדום, אתה פתאום רואה את העיניים אדומות, אתה אומר לו, למה בכית? אומר לך, לא, לא בכיתי, סתם נכנסתי איזה מסודה. למה? עין אדומה? מידת הדין יוצאת. ויציאת הדינים לחוץ היא סוד הניתוק, שהוא גדול יותר מכוח התפילה. למה? מה זה כוח התפילה? מאיפה בא התפילה? מהפה. גם בפה, תשימו לב, כמו שיש פה שני עיניים, שתי עיניים למעלה, יש פה אותו דבר שתי שפתיים. אז השפה העליונה היא נצח, והשפה התחתונה היא הוד, וכל זה פה. אז במקום להיות בחוכמה כמו של העיניים, פה זה נצח והוד של בינה. מדרגה נמוכה יותר. אז לכן זה גדול יותר מכוח התפילה, כי בזמן התפילה לבד מתעורר כוח הפה העליון בלבד, וגם השפתיים הנאות בזמן התפילה שהן כנגד נצח והוד בבינה הן נמוכות יותר מערך העיניים שהן כאמור כנגד נצח והוד בחוכמה. ועל כן אפילו אם שערי תפילה נעלו ו... אם סגרו לך את התפילה, אתה כבר לא יכול להתפלל בפה, ככה מסביר הארי זה שערי דמעה לא ננעלו כי ענית לחוכמה
מחוכמה ומעלה
מחוכמה ומעלה זה שייך למי? לאומות העולם חוכמה בגויים? תאמין מחוכמה ומעלה למי זה שייך? רק לעם ישראל, רק לפני ולכן אם אתה הולך של דיין והודן דין של חוכמה אנושית של אומות העולם אל תלך אצל בית דין רבני אתה לא צריך אותו, יש לו מומחי גוי עוד יותר טוב ממנו הדיין שהוא לפי התורה הוא דן לפי החוכמה האלוהית ומעלה זה משהו אחר מה כתוב? אין הדיין דן אלא מה? שאינם רואות בעיניים זה חוכמה ומעלה זה לא שאתה בא ושם לו יקרובה של ליצן ולדימוי, זה ליצן, אתה מבלבל אותו, זה מה שראיתי. לא, מעיניים תמימיות אדוני, אני מדבר פה על חוכמה אלוהית. ותפילה שהיא מלווה בדמעות, אז מה זה? זה גם פה וגם עיניים ביחד. מתקבלת יותר מתפילה שנעשית רק מכוח הדיבור, כי העיניים העליונות הן מן הפה. והנה, זה עכשיו הסוכריה על ההוגה. כשתכסיר מספר דמעה, כן, אתה לוקח את המספר דמעה, עכשיו בלי הכולל, כמה זה דמעה בלי הכולל? 119, נכון? אז 119, כן, 119. מאיפה זה יורד? מהעיניים. כמה זה עין? 70. כמה עיניים יש? 2. כמה זה? 140. אני לוקח את שתי העיניים, 140, מוריד מהם דמעה 119, אני מקבל 21, שמקיה. שמקיה זה שם של מיתוק. זה בא מהמתח, זה המיתוק, זה התיקון, תמיד, תמיד, תמיד שמקיה בא ומתקן. באופן הכי פשוט, בלי קבלה. למה אקיה זה מתקן? יש לך עוד חיים, אולי תדאג, הכל ממשיך. אתה מרגיע אותו, תהיה, אשר אהיה, אני תמיד איתך לא חשוב מה יהיה, אני אהיה זה העניין של הגילוי לכן אם תחסיר מספר דמעה בלי הקולט או לקוף יוטט, 119 ממספר שפעה מעין שעולים למספר קוף מ-140 תקבל מספר כף א' כן, 140 פחות 119, 21 והוא סוד שם אסיה המרמז על גילוי המרגע העיונה שבאה למסק את הדימים ובעזרת השם אנחנו צריכים לגלות את השם הזה למה כשמשה אומר לקב' ברוך הוא כן? מה אומר עליהם? זה גאולה אומר לו אהיה אשר אהיה זה העניין זאת אומרת תן להם את ההרגשה שיש עתיד תן להם את ההרגשה שהם לא סתם בונים להריג שהם סתם לא מתקדמים בחיים שלהם אדם שיודע שיש לו עתיד הוא כבר נרגע אבל שלא יודע לאן הוא הולך, הוא מסתגר. אז אנחנו הולכים לכיוון הגאולה. אנחנו הולכים לכיוון בניין בית שלישי. אנחנו הולכים לכיוון החיזוק והאחווה והאהבה בינינו. לבניין העם, לבניין הארץ, לבניין הסגולה וגילוי הסגולה. וכל זה פשוט מביא אותנו לאופטימיות, אפילו בזמן שהוא כן כבד של תמוז ואב. גם פה, אנחנו צריכים לראות את החצי הקוס המלאה ולהתמלא בתקווה בעזרת השם על גאולתנו במהרה בימינו אמן.